של עצמי, ראיתי את הדברים, ליקטתי מהרב יהודה שביב, ליקטתי דברים מישראל אריאל, לא הרב ישראל אריאל של מכון המקדש, השם ישלח רפואה שלמה, אלא ישראל אריאל מצער. עשינו איזה חיבורים. מה שהתבקשתי לדבר, זה לדבר על יריחו, מקומה של יריחו בכיבוש הארץ, והייתי רוצה לעשות את ההשוואה של מעשה, כבר התורה עושה את ההשוואה הזאת, מה זה חז"ל עשו את ההשוואה הזאת, שהם לקחו את פרשת המרגלים בפרשת שלח והצמידו לפרשת שלח את ההפטרה. מה ההפטרה של פרשת שלח? ההפטרה של פרשת שלח זאת ההפטרה שעוסקת במרגלים ששולח יהושע. עכשיו, קווי הדמיון כמובן בין הפרשה לבין ההפטרה ברורים. פה מרגלים, פה כיבוש הארץ. קווי הדמיון ברורים, לכן פשוט מדוע לפעמים צריכים לחפש בעיון את הקשר בין ההפטרה לבין הפרשה, אבל פה לכאורה הדברים פשוטים ונגלים מה הקשר. ואף על פי כן הדבר הזה גוף המעורר תמיהה. מה מעורר תמיהה? שהניסיון של משה לשלוח מרגלים באמת היה כישלון חרוץ, כישלון שלא הצליח, ולא רק שלא הצליח, המחיר היה מחיר מאוד מאוד יקר, שכידוע ישראל הסתובבו עוד 38 שנה במדבר, כן? יום לשנה, איך אומרים, אם אנחנו רוצים דוגמית של ה-38 שנה האלה, זה החום שנמצאים פה כרגע, אז תכפילו את זה ב-365 ימים כפול 40 שנה, אז נקבל קצת פרופורציה מה זה ההליכה הזאת עם נשים, זקנים, וטף, קיצור, פיקניק זה לא.
לא התלוננו.
אז כן, אולי לא התלוננו, אבל בוא נאמר ככה, זה לא היה מלון חמישה כוכבים על פניו. וממילא כשאתה נמצא בכזאת טראומה של הליכה ארוכה כל כך, ואתה מתרחק כל כך ממחוז חפצך, אז לכאורה כשאתה מגיע עוד פעם בכניסה לארץ, אתה נכנס עוד פעם לאותו סרט, כן? אז לכאורה יש מקום לחשוש למין דז'וו כזה, שהכל יחזור. והייתי מצפה שישוע יהיה בטראומה מהדבר הזה, כן? סוף סוף הוא היה בתוך הטראומה בעצמה. עכשיו, זה לא מופרך להגיד שהייתה פה טראומה. למה? מכיוון שכאשר בני בסוף 40 שנה, כאשר באים בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, באים למשה ואומרים לו, אנחנו רוצים להישאר בעבר הירדן המזרחי, אז משה רבנו, איך אומרים, קופץ כנשוך נחש, כן? חבר'ה, אני מריח פה חטא המרגלים. איך אומרים, מה אתם עושים לי פה עכשיו, איך אומרים, פעם שנייה חוזרים לאותו סרט, כאילו משה מאוד מאוד נלחץ מהעניין הזה, ועד שהוא לא מבטיח שאנחנו לא חוזרים לאותו סרט, ואיך הוא עושה את זה בביטוי שהפך להיות כבר ביטוי לשוני, מטבע לשוני ידוע, תנאי בני גד ובני ראובן, שזה שאתם תעברו חלוצים לפני המחנה, כן? ומה זה תנאי גד ובני ראובן? כמו שהגמרא מסבירה, שאתה אומר את כל הצדדים של התנאי. כלומר, אם תעברו תזכו, ואם לא תעברו אז תנחלו נחלה יחד עם אחיכם בארץ כנען. בלי כל השריון הזה, אז זה לא היה עובר. והרקע לכל העניין זה הטראומה הזאת של חטא המרגלים. ממילא יהושע שעומד פה עכשיו ערב הכניסה לארץ, אז לכאורה הייתי אומר, כי בשמת הנכנס לסרט הזה פעם שנייה, ורואים שיהושע לא חושש לדבר הזה ומכניס את המרגלים. יש הבדל גדול מאוד בין המרגלים ששולח משה למרגלים ששולח יהושע. נתבונן קודם כל קצת הבאתי לכם פה את שתי הפרשיות, אז דברים פסוקים ידועים, רק כן, אין פה הרבה חידושים, אבל בכל זאת נתבונן בכמה הבדלים שהם משמעותיים. אז דבר ראשון, כשהקדוש ברוך הוא שם בפסוק ב' במדבר אומר איש אחד, איש, כן שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם. אז אם כן, מי הולך למשימה הזאת? כל נשיא בהם. מדובר פה בנשיא, נשיאים של שבט. כשאני משווה את זה למה קורה אצל יהושע, עוד בפני השוואה נראה עוד כמה דברים. אז קודם כל כתוב בפסוק ג' והדגשתי את זה בקו, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. אז אם כן, יש פה גם ראשי, כן, יש פה גם נשיאים, ראשי שבטים. בדרך כלל במקרא שכתוב אנשים, הכוונה לאנשים חשובים, בדרך כלל, זה לא אחד לאחד, אבל ברוב הפעמים כשכתוב הביטוי אנשים, הכוונה לאנשים חשובים. וגם פה זה בתוספת הדגש ש... כן, כן. אז מוזכר פה כולם אנשים ומודגש ראשי בני ישראל למה. אז יש לי פה נשיא, יש פה ראשי בני ישראל, יש פה אנשים. קיצור, מדובר פה באנשים הכי חשובים, הכי משמעותיים, וגם מפורטים השמות שלהם. ואלה שמותם, למטה ראובן, שמוע בן זכור, לא הבאתי את כל השמות, אבל הדגש הוא לעניין הזה שמה שהשמות, כל אחד מוזכר בשמו. אז בקיצור, יש פה את הייחוס, יש פה את השבט, יש פה את המעמד, את התפקיד, מאוד מאוד מסומן חזק. מה קורה אצל יהושע? בואו נסתכל. וישלח, אני מדלג לטור השני, יהושע, פסוק א', וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור לכו, תכף נראה. אז קודם כל, מה הדגש פה? הדגש פה על חרש, שקט. את המילה חרש, תכף תשים אותה פה בסוגריים, תכף אני אסביר למה אני מתכוון, למה זה מונגד אצל משה. אבל מי האנשים האלה? אנחנו לא יודעים מי הם. אז לכאורה מאותו דיוק שאמרתי מקודם, אנשים מרגלים, אנשים, אז גם פה אולי היה מקום להגיד שמדובר באנשים חשובים. אבל ביהושע בפרק ו, שם מוזכר ביטוי אחר קצת, פרק ו, פסוק כ"ג, אז כשמתואר הכיבוש ומה הם עושים, זה שמוצאים את רחב וכו' וכו', אז כתוב ויבואו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב ואת אביה ואת אמא ואת אחיה וכל אשר לה וכו'. שימו לב את הביטוי, ויבואו הנערים המרגלים. אז כבר לא מדובר פה באנשים, מדובר פה בנערים, בסדר? אז כשאני, הסיטואציה, כן, הציור הפשוט,
זה לא ישוע בן נון וכלב בן יפונה כמו חלק מהגרסאות.
כן, אז פה, אז
זה כבר לא
היה נערים. זה, כן, זה חז"ל אומרים שזה כלב וזה, אבל אם אנחנו נתמקד בפשט ואין מקרה יוצא מזה פשוטו, אז מדובר פה, אם אני משווה את זה לתיאור של המרגלים אצל משה, אז שם מדובר בנשיאים, מדובר בראשי בני ישראל המה, מוזכרים בשמות שלהם. פה האנשים הם אנונימיים, אנחנו לא יודעים מי הם, ואם נצרף פה את הביטוי נערים מרגלים, אז מדובר פה גם במעמד נערותי, בסדר? אז זה הבחנה ראשונה בין שתי הפרשיות. הבחנה נוספת, תשימו לב, אם נחזור ל... קודם כל, נער זה לא חייב להיות שהוא לא בן 13. נער הכוונה שהוא איש צעיר, זה הכוונה, באופן פשוט. על כל פנים, תסתכלו בפסוק... תסתכלו מה קורה פה. הם, עכשיו אני רואה שדילגתי על זה בפסוקים, אבל תסתכלו בפסוק כ"ו, אתם יודעים מה, רק רגע אחד, תכף נשלים את זה. תסתכלו בדברים, פרשת המרגלים מוזכרת פעמיים, א' במקום ההתרחשות בפרשת שלח במדבר, ו כתיאור אצל משה בסוף, בדברים, בתחילת דברים. תסתכלו בדברים, זה כתוב לכם למעלה, בטור השני למעלה. ותקרבו אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וכו' וכו'. השימו...
יש כאן סתירה.
נכון, יש סתירה, אני לא רוצה להתעכב עליה עכשיו, כאילו מי המשלח, מי היוזם לשליחות. נכון? מכאן מגיעה היוזמה, בסדר? איך הפרשנים העריכו לדבר בזה? כרגע לענייננו, אני רק רוצה, אולי נתעכב, נתייחס בהמשך לנקודה שאתה מעלה, אבל בקיצור נמרץ, באיזה מעמד הם יוצאים? מי המשלח, כפי שזה מתואר בדברים? שקודם כל, יש פה, המרגלים יוצאים במעמד כולם, על דעת כולם, כן? הם שליחים של כולם, כן? ומשה מקבל את זה, וממילא מובן שכאשר הם חוזרים מלטור את הארץ, למי הם נותנים דין וחשבון? למשלח. מי המשלח? פסוק כ"ו במדבר, וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל למדבר פרן קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, וירום את פרי הארץ. במילים אחרות, מי ששולח אותם, כל העדה שולחת אותם, ואל כל העדה הם מחזירים תשובה, הם חייבים דוח למי ששלח אותם. כלומר, במילים אחרות, הכל נעשה פה בפרסיה גמורה לעיני כולם, והכל נעשה פה לעיני כולם. אם אני משווה את זה ליהושע, מי שולח? שולח זה אחד, וישלח יהושע בן נון מן השבטים שניים אנשים מרגלים חרש. שהחרש הזה מתייחס פעמיים, אפשר לומר, שהחרש פה נופל גם חרש במובן הזה שהם הולכים מהלך שקט בלי שאף אחד ידע, דיינו את מי שהם הולכים לרגל, זה דבר ראשון. ודבר נוסף, חרש במובן הזה שהדבר הזה לא ברור מי שותף לו. כלומר, יש מקום לבוא ולהגיד בגדול שלמעשה זה שליחות חשאית, רק יהושע הוא המשלח, אף אחד לא שותף לעניין הזה, ולכן כשהם חוזרים מיריחו, אז מה הם, למי נותנים דין וחשבון? פסוק כ"ד, כן, כ"ג, וישובו שני אנשים וירדו מהר ויעברו וזה, ויבוא אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם, ויאמרו אל יהושע כי נתון וכו'. תכף יהושע שולח, אל יהושע הם חוזרים. אין כינוסים, איך אומרים, דמוקרטיה של אתונה, כן? כולם שם יושבים שם באמפי וכו' וכו'. עכשיו בסדר, אז אם כן, אז אם מה זה? מה הדת קורה? מן הסתם כולם, מי שנשאר בחיים יהיה הדת קורה. על כל פנים, לענייננו, מה יוצא? יוצא שיש פה פער גדול מאוד בין המשלחים, בין המרגלים האלה למרגלים האלה, בהיבטים האלה שהזכרנו, ולא נחזור על זה. עכשיו, קודם כל, זה סתם, זה מפליא. מה בדיוק, המטרה אצל יהושע היא נראית מטרה מאוד מאוד ברורה. תכף נראה אם באמת הם קיימו את המטרה הזאת או לא קיימו את השליחות שהם ביצעו אותה או לא ביצעו אותה. המטרה היא בפירוש ללכת ולחפור, כמו שכתוב פסוק ביהושע בפסוק ב', כן? ויאמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה עלי לבני ישראל לחפור את הארץ. במילים אחרות, כן, שיהושע שולח אותם, הוא שולח אותם בשביל לרגל את הארץ. בשביל מה לרגל את הארץ? מכיוון שהכיבוש הולך להיות כיבוש טבעי, ובאופן טבעי צריך לעשות כל הפעולות. בקיצור, צריך מודיעין מדויק, והוא שולח אותם לבצע, מודיעין מדויק. עכשיו, מי שולחים ואת מי שולחים? לוקחים נערים, לוקחים חבר'ה זריזים, כן? לוקחים שניים שקטים, והם הולכים, עושים את העבודה. תכף נראה אם עושים את העבודה או לא עושים את העבודה. אבל זאת המטרה, זאת מטרת השליחות. מטרת השליחות במילה אחת זה לרגל את הארץ, למצוא את נקודות התורפה של הארץ על מנת להיכנס אל הארץ. בסדר? לדעת מאיפה להיכנס. מה קורה אצל משה? לכאורה אצל משה זה לא כך ברור. אם המטרה היא מטרת ריגול, אתה לא לוקח נשיאים ראשי בני ישראל למה. בסדר? זה לא נורמלי. דבר ראשון. דבר שני, אתה לא לוקח 12 אנשים בשביל לרגל את הארץ. 12 אנשים זה, איך אומרים, זה חצי מחלקה. זה לא דבר שאתה הולך לבדוק איתו את נקודות התורפה. זה לא מסתדר הדבר הזה. מה צריך לומר? מה המטרה? עכשיו, שימו לב גם בתפקיד שנותן להם משה. עכשיו, ישנם דברים שהם כן מטרתם, אפשר לומר שהם לגלות ולחפור את נקודות התורפה. כן? ברור, כן? כמו שכתוב פסוק י"ח. החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. אבל פסוק י"ט, לא מסתדר. ומה הארץ אשר יושב בה, טובה אם רע, ומה הערים אשר יושב בהנה, במחנים במבצרים. אז זה אפשר להתווכח אם זה שייך לנקודת תורפה או לא, אבל מה זה רלוונטי הארץ אשר יושב בה, טובה אם רע? מה זה רלוונטי ומה הארץ השמנה אם רזה, יש בה עץ עם עין? מה זה רלוונטי לנקודות, לגלות נקודות תורפה? צריך אולי לומר ואז אני מתייחס למה שבועז העלה פה בנקודה הראשונה, שיכול להיות שהכרונולוגיה של הדברים הייתה באופן כזה, שבאמת ישראל היוזמה שלהם היא הייתה יוזמה שלהם. הם באו, וכשהם באו הם באמת באו בשביל לרגל את הארץ, לחפור את הארץ. איך אני יודע את זה? מדברים. אני חוזר לדברים בדברים שמשה רבנו מתאר את העניין, ותקרבו נראה כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ. הביטוי הזה לחפור את הארץ זה לגלות את נקודות התורפה, בסדר? נקודות החולשה שאנחנו הולכים לכבוש. אותו ביטוי גם מופיע גם ביהושע, כן? שמספרים למלך יריחו, אז אומרים לו שיש שני אנשים מבני ישראל לחפור את הארץ. זה אותו ביטוי. עכשיו, אז המגמה הראשונית הייתה כדי לגלות את נקודות התורפה. זאת הייתה היוזמה של ישראל. אבל משה רבנו יש לו מחשבה אחרת בראש. ועל זה הוא מבקש אישור, והוא מקבל את האישור מהשם. וזה מה שכתוב, איך שזה מתואר במדבר. ואז התיאור הוא שלח לך אנשים ויתורו את ארץ קנה. ותכף ניכנס להבחנה הזאת. כאשר כאן ההבחנה, משה רבנו יכול להיות שהוא מכניס מימד אחר או מטרה אחרת, מגמה אחרת, נוספת על גבי חפירת הארץ, ומכניס מגמה נוספת. לדברים האלה רומז קצת הרמב״ם, תסתכלו פה בסוף הדף מצד שמאל. אומר הרמב״ם, ויתכן כי משה בעבור שידע כי היא שמנה וטובה, כמו שנאמר אל ארץ טובה ורחבה, משה רבנו ידע את הדבר הזה, בעבור כן אמר להם שיתנו לב לדעת כן, כדי שיגידו לעם וישמחו ויחליפו כוח לעלות שם בשמחה, ולכך אמר להם והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, כדי שיראו ביניהם בשבח הארץ. במילים אחרות, זה כמו שאתה רוצה לשכנע ילד שיוכל, אז אתה נותן לו משהו טעים, נותן לו תטעם, תראה שזה טעים, ואז הוא מסתער, אנחנו אומרים מסתער ברבק על הצלחה. אז אומר לו אותו דבר פה, משה רבנו רוצה לעורר את תאוות הכיבוש, את התאווה ואת החשק לארץ, ולכן כיוון שהוא בטוח שהארץ הזאת מניבה דברים טובים, כן, אז הוא אומר להם תלכו על זה, תחפשו את זה. ולכן כשאני הולך, אם זאת המטרה שלי, או על כל פנים זאת גם המטרה שלי, אז פה חשוב מאוד לשלוח לא סתם שני אנשים טכני מה שנקרא, אלא לשלוח פה ראשי בני ישראל, ראשי נשיאים, שהם יודעים להפיח רוח, כן, לא להגיד לשמוע הארץ הזאת חבל על הזמן, כן, כמו של מי אומר את זה בסופו של דבר, כמו שאומר כלב ויהושע, טובה הארץ מאוד מאוד, כן? זאת הייתה המגמה. אם 12 אנשים, 12 נשיאים, ראשי בני ישראל, והיו באים ואומרים, טובה הארץ מאוד מאוד, זה היה נותן חשק והתלהבות, ואז הכיבוש היה ביעף, בחשק, בעוצמה. בסדר? אז יכול להיות שמה שהיה פה איזה הרכבה של שתי מטרות בשליחות, וזה בא לידי ביטוי במספר האנשים, בחשיבות האנשים, בתפקיד האנשים. לעומת זאת, אצל יהושע, העסק הוא הרבה יותר מינורי, מינימליסטי, צבאי פרופר. מה קרה? קרה שהמרגלים המנובלים האלה עשו בדיוק הפוך. א', הם לא עונים לשאלה הראשונה שאליה הם נדרשו, מהם נקודות החולשה והתורפה של הארץ. למה? מכיוון שהם אומרים, אם אני רוצה לכבוש, אז אני שואל איך כובשים. בסדר? אבל הם באו ואמרו, זה לא רלוונטי. למה זה לא רלוונטי? בגלל שאי אפשר לכבוש. אז חבל להיכנס בכלל לדיון הזה, איך, מה הם נקודות התורפה? פשוט אי אפשר, זה לא מעשי. כן? כמו הפסוק הזה, כן? אפס, כי אז העם היושב בארץ, פסוק כ"ח, הערים בצורות, גדולות מאוד, וגם ילידי ענק ראינו שם. במילים אחרות, אין מה להיכנס לדון על נקודות התורפה של הארץ, מכיוון שזה בלתי אפשרי, נקודה. 12. עכשיו, כן, זה כתוב בתחילת העניין. עכשיו, מה הם עשו עם השליחות הנוספת שמשה הכניס, כמו שהרמב"ן אומר? לקחו את זה, איך אומרים, והשתמשו בזה להוציא דיבת הארץ רע. בדיוק הפוך. כלומר, על החלק הראשון שלהם הם נשלחו, שהם עצמם יזמו אותו, הם לא עונים, אומרים, זה לא רלוונטי, לא נצליח. על החלק השני, וזה לעורר תאווה וחיבה לארץ, אז אומרים, הנה חנמי, זה, הנה פרי הארץ, זה פריה, אבל כמו שחזל עוד יותר מדייקים ומחדדים את העניין, אומרים, כמו שהפירות האלה משונים, ככה העם הזה משונה, ובדיוק הפוך, הפילו את הרוח לגמרי. ולא רק זה שהם לא עוררו חשק אלא הם, כן, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, והם עשו בארץ חמדה. הם גרמו, בדיוק לקחו את אותה נקודה ולקחו את הטיעון הזה בדיוק הפוך. את הפרי המתוק של הארץ הם הפכו את זה במקום לעורר חמדה, לעורר מאיסה. מה קורה אצל יהושע, אצל המרגלים של יהושע? האם הם קיימו את השליחות שלהם? התשובה לא. למה לא? הם נכנסו ליריחו, ברגע אחד עלו עליהם, כן? פסוק ב', ויאמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. ומיד הוא שולח אל יריחו, אל רחב לאמור, הוציא אנשים הבאים אלייך שבאו לבדך כי לחפור את כל הארץ באו. ואז קורה מה שקורה, כן? והם בורחים חזרה. מה עם השליחות? מה עם נקודת התורפה? לחפור את הארץ, הם חופרים את הארץ? התשובה לא. הם לא חופרים את הארץ. אבל כשהם באים ליהושע, אז מה הם אומרים? הם אומרים, לא צריך לחפור את הארץ. למה לא צריך לחפור את הארץ? ויאמרו אל יהושע, כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. עזוב אותך, לא צריך פה מסביב ונקודות תורפה וחולשה, כולם מפוחדים, קדימה הסתער, אין פה מה, איך אומרים? זאת אומרת ששניהם לא עושים את השליחות שלהם, אבל המרגלים הם עושים תיקון לחטא שלהם. וכאן אני רוצה כאילו להסביר פה את הנקודה, נקודה שהיא, זה המרכז, השפיץ של הדברים שאנחנו רוצים לומר. שאפשר לומר כך, האמת לאמיתה, שאם המרגלים של משה היו עושים את המשימה של יהושע, מה הם היו אומרים? לכאורה הם היו אומרים אותו דבר כמו שהם אמרו אצל משה. הם היו יכולים לחזור, המרגלים של יהושע יכולים לחזור למשה, להגיד לו, תשמע, המודיעין שלהם 10. לא הצלחנו, הם פשוט, החבר'ה ישנים עם הנעליים בכוננות. כל העיר דרוכה לקראתנו. והראיה, שלא, איך אומרים, לא הספקנו, נגיד ג'ק רובינזון, כבר עלו עלינו. כלומר, הדריכות היא דריכות C. ממילא אי אפשר להפתיע אותם. הערים, העיר בצורה, דרוכה, מוכנה. לא נצליח.
יותר סיבות מהקודמים.
זאת אומרת, מה הנקודה פה? הנקודה היא כזאת, וזה כאילו, זה אפשר כאילו להתווכח פה, אבל אפשר לבוא ולומר ככה, שמה האמת האובייקטיבית? מה המציאות האובייקטיבית? אפשר לבוא ולהגיד, כאילו, הם באו ושמו את האצבע, המרגלים של יהושע באו ושמו את האצבע על מה הם שמו את האצבע? באו ואמרו, הם לא קמה רוח באיש, העסק גמור, הארץ כבר כבושה בידינו. זאת האמת האובייקטיבית או זאת האמת הסובייקטיבית של המרגלים? השאלה כאילו, וממילא אני גם משליך את זה על, 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 על תקופת משה 40 שנה קודם. מה? כן, אבל גם אשר רחב מתארת, היא מתארת חוויה סובייקטיבית שלה, כמו שהיא מכירה. כן, אבל עוד פעם, זה לא פקט, זה לא עובדות, זה הערכות, זה התרשמות, זה לא דברים שאת מודדת אותם, זה פסיכולוגיה. בסדר? זה הכל פסיכולוגיה פה.
סקר צר מדי.
כן. זה פסיכולוגיה, הכל פה נפשיות לגמרי. עכשיו, בדרך כלל שהתורה רוצה לומר משהו, כן, כאשר, למשל, כשהם מתלוננים, התורה, אומרים, אחד מהאינדיקציות שמדובר בספר קודש, שהתנך זה ספר קודש, זה שהוא לא מחפה, והוא לא מכסה, על מה שאנשים אומרים וחושבים.
ולא מייפה.
אבל מדי פעם הוא גם נותן איזשהו מבט אובייקטיבי, נקרא לזה, על המציאות. כאילו המספר נותן, אני אומר מה ש... אתן דוגמה ואז תבין מה שאני מתכוון. כאשר ישראל במדבר באים ואומרים, איפה זכרנו את הכישורים, את האבטיחים שאכלנו מצרים, ומה היום? בלתי אל המן איננו. כזה, אז עכשיו כשהיית קורא רק את התיאור הזה, אז מה אתה אומר? אתה חושב, וואלה, זה לחם, לחם מצ'וקמק, חסר טעם. כן? מה?
מאפן,
בדיוק. כן? קצה נפשנו בלחם הקלוקל. כן, איך אומר ישראל אריאל, אמר לי פעם וורט, שמה זה לחם קלוקל מלשון, זה כמו שאתה אוכל קלקל. כן? קלוקל מלשון קלקל. אתה לא אוכל, אתה אוכל, 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 ואתה מרגיש שאתה לא, שום דבר לא מתמלא. הוא אומר, זה אמן. אתה אוכל, 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 אבל אתה לא מרגיש שאתה, כאילו, מבחינת תזונתי, אתה מקבל מה שצריך, אבל אתה מרגיש שאתה לא שבע אף פעם. אתה כלומר, אתה אוכל קלקל. הוא אומר, זה קלקל, לחם הקלקל. ומה התורה מספרת? והאמן כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש. זה כאילו במאמר מוסגר, בתוך כל התלונה, כאילו אומרת לך התורה, זה מה שהם אומרים, מכל את המבט שלהם, אבל את האמת אני מספרת לך, שהאמן הזה הוא בדיוק הפוך, שטעמו כטעם לשד השמן. זה דבש, זה שמן. למה? יש פה נקודה ראייה אובייקטיבית של, יש פה ראייה סובייקטיבית של האנשים. עכשיו אפשר לבוא ולומר כך, אני אומר שתי אפשרויות עכשיו, אני אומר פה שתי אפשרויות. אפשר לבוא ולומר שכשהם מתארים את מה שהם מתארים, זאת המרגלים של משה, אז הם מתארים את נקודת המבט הסובייקטיבית שלהם. כמו שאומרים, אנחנו היינו בעיניהם כחגבים. זאת נקודת המבט שלהם. עכשיו פה במקרה הזה התורה לא טורחת להגיד מה האמת האובייקטיבית. אבל ייתכן מאוד שאיפה האמת האובייקטיבית נחשפת, אצל יהושע, אצל המרגלים של יהושע, שכשהם מדווחים את מה שאומרת הם רחב, ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם, כי השם אלוקיכם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, כאן נאמרת האמירה האובייקטיבית. הם רואים שהם נמס ליבם מפני יושבי הארץ. מה באמת מצבם של יושבי הארץ? בדיוק הפוך. איפה זה נאמר? זה לא נאמר בפרשת משה, זה נאמר אצל יהושע. אז והמן כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש, נקודת המבט האובייקטיבית, היא נאמרת פה, שבאמת באמת באמת נמס ליבו של מי? של היושבים בתוך יריחו נמס ליבם. זאת אפשרות אחת להסביר. אבל אפשר להסביר יותר עמוק. מה להסביר יותר עמוק? שהגישה שאין אמת באמת אובייקטיבית. השאלה על מה אתה מחליט למקד את העיניים, איזה משקפיים אתה מרכיב על חותמך, איזה משקפיים אתה מחליט להתבונן על המציאות. ואז לא רק זה שאתה לא מסבן את המציאות, אלא נקודת המבט האישית שלך היא גוזרת את המציאות האובייקטיבית. זאת אומרת שבאמת כיוון שאנחנו היינו חגבים בעיניהם, לכן וכן היינו בעיניהם. ולעומת זאת, כאשר מרגלי יהושע נכנסים ליריחו, הם נכנסים עם מוטיבציה אש לכבוש את הארץ. ולכן כשאתה בא עם כזאת מוטיבציה, אז או בהשגחה פרטית או שלא בהשגחה פרטית, אתה נופל על אחת כמו רחב, והיא מספרת לך בדיוק איך אומרים, את הסיר לכפפה, את היד לכפפה. כשאתה בא במוטיבציה חדורה של התגברות, של חשק של כיבוש מטורף, אז ההיענות, התגובה, אם אנחנו מתגברים, אז הצד השני, זה קורה אצלו עכשיו, זה קורה אצלו. שמה קורה אצלו? שהוא מתרוקן מכל הרוח שלו. כן, זה מזכיר את הגמרא במגילה, שגמרא אומרת שיש ירושלים וצור, וכשזאת נבנית אז זאת נחרבת. היא אומרת זה גם על רומי, יש כל מיני ניסוחים. כאילו מה צריך לומר? שכשירושלים נכנסת להמון המון התגברות, אז אז ממילא אצל צור ישנה התרוקנות, כאילו זה 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 או-או, שיטה בינארית. אם הם, אז אם הם מלאי גבורה ורוח, אז אנחנו מרוקנים מרוח. ואם אנחנו מלאים ברוח, אז הם מתרקנים ברוח. וצריך לומר שזה בעומק, שזה התיקון הכי עמוק, תיקון של, של מרגלי יהושע ביריחו. זה התיקון לחטא של יהושע. שאלה מאיזה נקודת מוצא אישית אתה מסתכל על התמונה, וממילא המציאות, או שהמציאות האמית, אתה זוכה שהמציאות האמיתית תחשף בעיניך האובייקטיבית, או שהיא גוף, האמת היא שאין שום אובייקטיביות בעניינים האלה, הכל זה רק סובייקטיבי. ואם אתה מלא בסובייקטיביות של ניצוח וכיבוש, אז הצד השני לא קמה בו רוח. וכשהם מתארים ליהושע, ויאמרו אל יהושע, כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו, הם נותנים תיאור מדויק, אובייקטיבי של המציאות. אבל הוא נולד מנקודת המבט שלהם. וזה כאילו התיקון. עכשיו, רק כדי להשש את הדבר הזה, נותר לנו כמה דקות, אז ישנה פרשה שמאוד מאוד מזכירה את כל הסיפור של המרגלים של יהושע. מאוד מאוד מזכירה. יש לכם רעיון? תריצו בראש איפה היו עוד מרגלים שמחביאים אותם, כבר רומז לכם יותר מדי, שמחביאים אותם, אישה מחביאה אותם. חום, חום משפיע. מרד אבשלום. במרד אבשלום זה כתוב כאן כך, כן, אז כתוב כאן ככה, יש שם את הצעת החיתופת והצעת חושי ערכי, שדוד בורח מירושלים, ואז הולך חושי ערכי ואומר לצדוק ולאביתר הכהנים, כזאת וכזאת יעץ החיתופת אל אבשלום ואת זקני ישראל, וכזאת וכזאת יעצתי אני, ואתה שלחו מהרה והגידו לדוד לאמור, אל תלן הלילה בערבות המדבר, וגם עבור תעבור, פן יבולה למלך ולכל העם אשר איתו. באופן פשוט אני מניח שדוד עובר פה ביריחו, או קרוב ליריחו, כשהוא חוצה את הירדן בדרך אל הגלעד. שימו לב, ויונתן וחימץ עומדים בעין רוגל, והלכה השפחה והגידה להם, והם ילכו ויגידו למלך דוד, כי לא יוכלו לראות לבוא לעירה. וירא אותם נער ויגד לאבשלום, וילכו שניהם מהרה. אז עוד פעם, מה קרה? הוא אמר לצדוק ולאביתר, והם הולכים לבנים שלהם, יונתן וחימץ, והם צריכים להעביר את המידע הזה, שאת מה אמר הצעת החיתופל. אני לא חוזר על כל הדברים, כי זה לא ענייננו עכשיו. הצעת החיתופל, חושי ערכי, כאשר המשמעות, איך אומרים, הנפקמין אלה מייסה, שבמידה ואבשלום ילך על הצעת החיתופל, אז לדוד אין לו רגע אחד נשימה, ומתכוונים לרדת עליו בבת אחת במהירות, ולכן הוא חייב לחצות את הירדן כמה שיותר מהר, להסתלק כמה שיותר מהר, כיוון שלא היה ברור הצעה של מי תתקבל. הם הולכים, שני הנערים האלה, יונתן ואחימץ, והם בדרך להעביר את המסר הזה לדוד. ויער אותם נער, נחשפו, ויגד לאבשלום, והלכו שניהם מהרה, ויבואו אל בית איש בבחורים. יש מקום שנקרא, כנראה סמוך לירושלים, שנקרא בחורים. כן. ולא באר בחצרו, וירדו שם. ותיקח האישה, ותפרוס את המסך על פני הבאר, ותשטח עליו הריפות, ולא נודע דבר. ויבואו עבדי אבשלום אל האישה הביתה, ויאמרו, היה חימץ ויונתן, ותאמר להם האישה, עברו מיכל המים. לא יודע למה הכוונה, כנראה עוד שמקום. עכשיו שימו לב, זה ממש ממש אותו דבר, כן? אישה מחביאה אותם, מגיעים השלוחים, היא אומרת להם, עזבו, הם כבר הלכו פה, תלכו, הלכו. ויבקשו ולא מצאו, וישבו ירושלים. מאוד מאוד מזכיר את ה... מאוד מאוד מזכיר. ויחרה לכתם ויעלו מהבאר, וילכו ויגידו למלך דוד, ויאמרו אל דוד, קומו עברו מהרה את המים, כי ככה יעץ עליהם אחיתופל. והשליחות מתבצעת, ודוד באמת עושה את זה, וכו' וכו'. לכאורה, ברגע שאם השליחות התבצע, מה זה רלוונטי הסיפור הזה שהם התחברו וחיפשו אותם וכל, מה כל העניין הזה? ולכאורה הייתי, אם נגיד הסיפור הזה היה מושמט, ולא מספרים לי אותו, בסדר? כן? כמו שכתוב בסיפורי מעשיות של רב נחמן, ואיך הוציאה, לא הגיד, הוא בסוף הוציאה. כן? מעשה בעבודת מלך שם, מי שמכיר. אז גם פה, מה זה חשוב? אמרו את המידע, מה אכפת לי עכשיו איך הם עשו את זה והתחברו ולא התחברו? מה זה רלוונטי לדיון? אבל לענייננו צריך לבוא ולומר ככה שיש פה משהו דמיון מאוד מאוד קרוב למה שקורה אצל יהושע. שמה קורה פה? שאומנם שמעי בן גרה עומד שם ומחרף ואומר לדוד, צא איש אדמים וכו' וכו'. כאילו במילים אחרות, אם אתה חושב אתה בונה על עיר מקלט פה באזור בנימין, תשכח מזה, אתה לא רצוי פה. כן? אבל מתחת, אז בניגלה, בשטח הגלוי, דוד נטוש, עזוב, מבודד, בלי תמיכה. בא הסיפור הזה ומגלה לי...
מסתכן.
ומה?
משתמך בו מסתכן.
ומי משתמך בו מסתכן. אבל מה שחשוב יותר מזה, שיש לו תמיכה. בפנים, מתחת לפני השטח, יש לו תמיכה עממית. זה לא דבר שרואים אותו בניגלה על פני השטח. על פני השטח הכל, כל השטח מנוכר. אבל מתחת לפני השטח יש אישה, וכנראה זה לא, שזה בדווקא אישה, תכף נדבר על זה. עכשיו למרבה הפלא, יש מדרש שמואל, המדרש אומר, מי זאת האישה? מה שנקרא בהפוך על הפוך. נו, תגידו ניחוש, מי זאת האישה שעוזרת ליונתן והחימץ להתחבא? אומרים חז"ל, האישה היא לא פחות ולא יותר אשתו של שימי בן גרה. את מי זה מזכיר לנו? מזכיר לנו את און בן פלט, את אשתו של און בן פלט, כן? שאון בן פלט הוא ראשי המורדים, כן? אבל אשתו היא נאמנת למשה. וגם פה, בניגלה, כן? שימי בן גרה מקלל. אין לו שטח, אבל האישה, היא יש לה חוש בנאמנות. היא נשארת נאמנת לדוד. עכשיו חז"ל אומרים יותר מזה. כי עכשיו אני אומר פה משהו שהוא קצת חסידי, אז מי שהוא לא בעניין, אז שיסגור את האוזניים. יש איזשהו מחנה משותף לכל המקרים האלה. כאילו, מה אני רוצה, לפני זה. קודם כל, מה אני רוצה לבוא לומר? שכאילו אפשר לומר ככה, שזה קשור מאוד למה שאמרנו. שכנראה גם ביריחו יש פה קונפליקט במה אני ממקד את המבט שלי. על פניו, אם הם היו אנשים פושטים, כמו שאומרים, הנערים האלה, אז הם היו אומרים, מה הם היו קולטים על פני השטח? על פני השטח הם קולטים שיש פה, כמו שאמרנו מקודם, יש פה עיר דרוכה, מוכנה לקרב, עם מודיעין מעולה, כן? הם מסתובבים שם כמה שעות, מיד הם נחשפים. העסק עבוד. אבל יש להם חוש בפנימיות, יש להם חוש מה קורה מתחת לפני השטח. ולפני השטח הם מריחים שנמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. ורחב אומרת להם את זה. היא חושפת את מה שמסתירים. יש כזה פסון של אנחנו בטוחים וביטחון, ומלך יריחו שולח לפה ולשם וזה וזה. אבל יש תחושת עומק שצריך בשביל זה, זה מה שרציתי להגיד כאן וור, שזה החוש ריח של יריחו. יריחו זה חוש ריח. והריח פה זה להריח שנמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. וזה לא פשוט, צריך פה חוש ריח בשביל זה. זה לא דבר, זה אל יקל בעיניכם. עובדה שמרגלים של משה, נשיאים, ראשי בני ישראל, למה הם לא מריחים את זה. עכשיו גם פה צריך לומר אותו דבר, שבחוץ כל השטח זב שלום, אבל מתחת לפני השטח, איך אומרים, מים שקטים חודרים עמוק, יש לדוד תמיכה עממית. נכון, היא לא גלויה, נכון, אנשים מפחדים, אבל מתחת לפני השטח, לכן הסיפור הזה הוא קריטי, מכיוון שהוא חושף שדוד, שהוא חוזר לארץ, הוא לא חוזר בכוחנות, בשתלטנות, הוא חוזר שיש פה, כן, איך אומרים, התקווה אף פעם לא נמוגה, והנאמנות היא תמיד הייתה נאמנות, מתחת לפני השטח, במים השקטים האלה שמלמטה, ואיפה דווקא אצל, כאילו אצל הצעקן הכי גדול, אצל שימי בן גרא, דווקא אצלו. אם אני אסגור את המעגל, שאפשר לומר שיריחו זה מקום של 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 תחושת עומק, של תחושת עומק, שזה מה שבעיקר מניע את ה, בסופו של דבר זה מניע וגם מצליח להפוך את מה שנראה גלוי על פני השטח, שזה העיקר, איפה הרוח נמצאת. וזה התיקון של חטא, התיקון של חטא המרגלים העמוק, זה שהם הפילו את הרוח והם לא הריחו את מה שמרגלי יהושע מריחים, שנמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. את זה הם לא מצליחים להריח, והמרגלים של יהושע מריחים, והם שמים על זה את נקודת המבט, והם שמים על זה את האצבע, ושימת האצבע הזאת, הייתי אומר, כן, היא זו שבסופו של דבר הופכת את המציאות על פניה. וגם אם בחוץ יש המון המון ביטחון והמון המון כוח והמון המון עוצמה, כן, אבל בפנים זה מחורסם לגמרי, הכל נמוג, וכאילו יוצא שכאילו הפנימיות, הרוח בפנים, היא גוזרת את כל ההתייחסות, ובסופו של דבר היא הופכת להפוך את כל העניין. כן, אז אני אומר את זה כבר, אני זורק קדימה להרצאה הבאה של בועז, כאילו איך אומרים, יריחו זה מקום של הכנה מנטלית לכל השם, חיובית,
זו הרקיעה מה שנקרא,
אז זה הכנה מנטלית, איך אומרים, שלהבין שלכבוש את הארץ,
זה מנטלית היה 40 שנה במדבר,
בדיוק, נכון, בדיוק, זאת הייתה הכנה מנטלית,
זה כבר התוצאות,
בדיוק, כלומר שאתם אטמתם את לבכם מלהריח ולהקשיב למה שמתרחש בתהליכים, בתהליכי העומק, וכל שנה, איך אומר, על כל שנה שאתם דחפתם בתוך האדמה, קברתם את החשק לכבוש את הארץ, יום לשנה, יום לשנה, כל שנה תתקנו יום אחד ותחשפו את החשק העמוק הזה לכבוש את הארץ. ואחרי הזיקוך הזה, הטירונות הזאת, לא יודע איך לקרוא לזה, שאנחנו עוברים 40 שנה במדבר, אז שמגיעים הנערים האלה של יהושע, כן, אז הם יודעים, יש להם חוש ריח מפותח, והם יודעים לזהות ש, איך אומרים, בסופו של דבר הכל תלוי בהכנה המנטלית. ואם ההכנה המנטלית היא שאתה עם המון המון חשק ומוטיבציה לכבוש את הארץ, אז בין אם אני מפרש שהם חושפים את הפחד הפנימי שקיים אצל אנשי יריחו, או אפילו יותר מזה שהם מצליחים ליזום כאילו את התמונת ראי, כן? לא רק זה שהם מצליחים לגעת ולבוא ולומר נמוגו כל יושבי, ישים, כן, מה שאומרת להם רחב, אלא שהם יוצרים את האמירה הזאת, כאילו זה לא משהו שזה שנמצא או לא נמצא המנטליות של הפחד, אלא הדחף שלהם לכבוש את הארץ, הוא יוצר בפועל את הנמוגו בצד השני. אז רק לסיום, שמחנה המשותף של כל האירועים האלה זה או אישה פרוצה או התנהגות פרוצה בעניינים האלה. כלומר, אצל רחב, אז היא חושפת את זה. אפשר לבוא לומר שאישה כזאת שחושפת את מה שאמור להיות סגור, אז כנראה שדווקא היא זו שמצליחה לגלות את מה שאסור לדבר עליו. אסור לדבר, כשכולם מתים מפחד, אבל אסור להגיד את זה. לא פוליטיקל קורקט. לא, כן, לא מדברים על זה. ודווקא היא פורצת את הגדרות, מכיוון שהיא רגילה. עכשיו, גם אשתו של און בן פלט פרעה את שיער ראשה, ולכן היא גרמה לכך שלא יתעסקו עם בעלה. ולפי החז"ל במדרש שמואל, שאותו דבר גם עשתה אשת שמעי בן גרה, שהיא פרעה את שערה, אתה בדיוק באותו דבר, כדי שלא יחפשו, אז היא ישבה בצורה לא צנועה כדי למנוע את הדבר הזה, את החיפוש. ככה אומר המדרש. וצריך לומר שהרבה פעמים שלא תבינו את הדברים, שדברים לא יצאו מידי קשרה, שכדי לחשוף צלם אלוקים צריך הרבה צניעות, והרבה כדי להוציא, לחשוף את הסגולות המיוחדות של האדם, אז צריך הרבה צניעות, מה שהתורה מכוונת אותנו. אבל יחד עם זה, יש הרבה פעמים באיפוק ובסיגול של אורחות של צניעות, יש מידת מה של מלאכותיות, ולגעת ב... לגעת בנקודות טבעיות, נקודות עומק טבעיות, אז יכול להיות שיש מצבים שכאילו מישהו שהוא מאוד מאוד מאופק, כמו שאמרתי, אז אי אפשר להימלט מזה שיש פה לא מעט מלאכותיות בזה. אז יכול להיות שיש מצבים מסוימים שבהם כאילו יש דילוג על נקודות אמת, שלא נוגעים בנקודות אמת, ואז צריך איזושהי פריצת גבולות. ודווקא נשים שיש להם דווקא את החוש הזה בלפרוץ גבולות, אז הן יכולות לגעת במשהו מאוד מאוד טבעי, מאוד מאוד עמוק, שאישה שהיא רק צנועה ויראה ומאופקת יכולה לדלג על זה ולא לחשוף את זה. ודווקא נשים כאלה שיש להם גם, ודאי שיש להם גם חוש בצניעות, אצל רחב כנראה שלה שום חוש בצניעות, אבל הטבעיות הזאת, לגעת בנקודה טבעית כזאת, לגעת בדבר הזה ולשים עליו את האצבע, כן? אז יכול להיות שהתכונה הזאת, שאיפה שכולם גדורים וצנועים, שם מגיעה איזושהי פריצה, אז הפריצה הזאת יש לה בעיתים מזומנים, יש לזה נקודות חיוב, שדווקא הנשים הללו כאילו חושפות את העניין הזה. רק כדי לסבר את האוזן לדבר הזה, כמו שמסופר, כמו שחז"ל אומרים, שדווקא רבי אלעזר בן דורדיה, כן, שבא על אותה פרוצה שיצא שמעה בכל העולם, כן, ודווקא ערב המגע איתה, כן, אז דווקא בשיא הפריצות היא הצליחה לגעת אצלו באיזושהי נקודת קיום עומק כזאת, שמטלטלת אותו בצורה כל כך חזקה שהוא הופך להיות בעל תשובה גמור. ויש כאילו זה בהפוך על הפוך כזה, שדווקא מין פריצות איומה מצליחה לגעת הרבה פעמים באיזושהי נקודת עומק כזאת, שבחיים התקניים הרגילים זה לא יכול היה להוציא אותו מהמקום בבור האפל שהוא היה נמצא, ודווקא המקום הזה עד עומק הדיוטה מרים אותו כלפי מעלה. אז כנראה שגם הפריצות הזאת של רחב, זה נתן לה איזשהו מבט עומק לגעת במשהו שאסור היה לדבר עליו. אבל כמו שאמרתי, זה שהם נפלו על אחת כזאת, זה ככל הנראה בגלל ההכנה המנטלית שלהם. כמו שאמר בועז, שהם עברו את זה 40 שנה במדבר, והם הגיעו עם המון המון חשק, וממילא מה שמתאים לכיסוי של הגדרה, אז כנגד זה ישנה גדרה של שכולה פחד ויראה מפני ישראל. אז כנראה שיריחו זה המקום הזה שמסוגלים להריח בו, שמצליחים להריח בו ריחות שאינם על פני השטח. והריחות האלה, כמו שאמרתי, זה ריחות נפשיים, זה דברים עדינים מאוד, הם מצליחים להפוך את הקערה בסופו של דבר על פיה, כן? אז כמבואר גם בסרט זוהר הרקיע, שהמרחק שלנו בין כישלון לניצחון, כן, הפחד בצד השני היה פחד אדיר, פחד אדיר. ואם בכפר מימון, כאילו מה שקרה שם, שהאהבה ניצחה אותנו, אם היה שם טיפ טיפה של תוקף של קדושה, כן, של שהקדושה הייתה בועטת ומורדת קצת תוקף, אז הצד השני היה נמוג ליבו לגמרי. וזה כפסע, כלומר שהכל הכל הכל זה הכנה מנטלית. הכל הכל, לא חשוב כמה חיילים יש בצד השני וכמה כוחות וכמה כסף וכמה משאבים וכמה תשתיות, הכל בסוף 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 הכל זה הכנה מנטלית. ואם הייתה רוח גבורה אצלנו, אז אם הייתה רוח גבורה אצלנו, אז הצד השני היה מתרוקן. אם יש התגברות בירושלים, אז יש חורבן בצור, רקנות בצור. ואם להפך, אז בהפך. איך אומרים? או צלש או תרש. בסיבוב הזה אנחנו קיבלנו תרש. שהשם ייתן לנו כוח, בעזרת השם, מיריחו, לשאוב הכנה מנטלית ראויה. כל טוב.
אמן.